מחדשות כל חי. השעה 7. שלום רב, בוקר טוב. היום יום רביעי, חפתת בטבת, התשפ"א, 13 בינואר 2021, באולפן אריאל שרפר. סוכל ניסיון פיגוע במערת המכפלה בחברון. מפגע הבודד ניסה לדקור לוחמי משמר הגבול, נוטרל ונפצע באורח בינוני. בחסדי שמיים לא היו נפגעים מלבד המחבל. התקשורת הסורית טענה הלילה כי ישראל תקפה מטרות צבאיות באזורים דיר אזור ואל בוחמל שבסוריה. לטענת התקשורת הערבית היו נפגעים סורים וזרים בתקיפות שכוונו לפגוע ביעדים איראניים אסטרטגיים בשטח הסורי. משלוחי חיסונים נוספים של מודרנה ופייזר צפויים להגיע לישראל עד סוף השבוע ובתחילת השבוע הבא. הגעת כמות החיסונים המשמעותית תאפשר להרחיב את מבצע החיסונים הארצי וככל הנראה להתחיל בחיסון שכבת גיל נוספת 140 ומעלה החל מהשבוע הקרוב. עם זאת, משרד הבריאות צפוי להמליץ לממשלה להאריך את הסגר החמור בשבוע לפחות בשל המשך העלייה בתחלואה, לאחר ששלשום נרשם נתון C של יותר מ-9,000 נדבקים חדשים בנגיף קורונה ביום אחד, ויותר מ-1,000 חולים במצב קשה. מחירות תשפ"א, סקרים שפורסמו אתמול מצביעים על מגמת התחזקות קלה של הליכוד, לעומת החלשות שר וחולדאי והתייצבות ימינה בראשות בנט. סמוטריץ' שהחליט להתמודד ברשימה דתית לאומית נפרדת, לא עובר את אחוז החסימה בשלב זה. יושב ראש מפלגת העבודה, השר אמיר פרץ, החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות. מתיישבים רבים מיישובים קטנים וגדולים, ראשי מועצת ישע וראשי מועצות אזוריות ביהודה ושומרון, קיימו אמש עצרת תמיכה במאבק ההתיישבות הצעירה להסדרת יישובים של יותר מ-20,000 בני אדם, הדורשים בדחיפות תשתיות בסיסיות וחיזוק הביטחון ביישוביהם. ראש מועצת השומרון יוסי דגן, שהינו גם פעיל ליכוד, העביר בעצרת מסר תקיף לראש הממשלה נתניהו.
אדוני ראש הממשלה, נמאס לנו לשתוק, נמאס לנו לצאת הפריירים של המדינה הזו. נמאס לנו מהפקרת היישובים הצעירים על ידי הממשלה שלך. נמאס לנו למחות עבור הילדים שלנו שמתקלחים במים קרים. נמאס לנו למחות עבור התינוקות שגרים בבית לא מחומם כי אין חשמל. הגענו לפה כדי לומר לך, אדוני ראש הממשלה, enough is enough.
דברי ראש המועצה האזורית שומרון אמש במאהל המחאה של ההתיישבות הצעירה בירושלים. הושג רוב בבית הנבחרים האמריקני הממליץ לסגן הנשיא מייק פנס להתחיל בהליך הדחת הנשיא טראמפ פחות משבועיים לסיום תקופת כהונתו. זאת למרות שהסגן פנס הצהיר כי אינו תומך במהלך, וטראמפ הודיע שהתיקון החוקתי להדחה לא מסכן אותו. בעקבות המצב הקשה וריבוי החולים בעם ישראל, תתקיים היום עצרת תפילה, זעקה והתעוררות, השתתפות מרנן ורבנן, גדולי הרבנים והאדמורים. בהוראת גדולי ישראל, העצרת תתקיים סמוך לשריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, היום ערב ראש חודש טבת, בשעה 13:00. בכל רחבי הארץ התאספו המוני בית ישראל ותלמידי מוסדות החינוך בתוך תחומי 1,000 המטרים המותרים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. המעמד יועבר בשידור חי כאן בכל חי ובשידור וידאו באתר כל חי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנו סופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנו סופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, ייתכן אובך במרכז ובדרום. לקראת ערב צפוי גשם מלווה בסופות רעמים בצפון הארץ ובמישור החוף, שעשוי להתפשט בהדרגה לשאר אזורי הארץ. התשקיף לימים הקרובים, גשום וסוער, עם סיכוי לשלג בחרמון.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
זמני ההלכה להיום, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב9:13, סוף זמן תפילה לשיטת הגרא ב10:05, שקיעת החמה ב5, הדף היומי בתלמוד הבבלי, פסחים דף נון ג', הדף היומי בתלמוד הירושלמי, יבמות דף חף ב', הרמב״ם היומי ללומדים במסלול פרק 1, הלכות קידוש החודש פרק י', והרמב״ם היומי ללומדים במסלול 3 פרקים, הלכות שגגות פרק ו' והלאה. ועד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי. שלך, רפואה של אימא, לכל ימיך.
היום באחד בצהריים, עם ישראל כולו מצטרף מהבתים והמרפסות לעצרת תפילה, זעקה והתעוררות. באמירת פרקי תהילים, פיתום הקטורת, תפילת מנחה עם יום כיפור קטן וקבלת עול מלכות שמיים המונית. מרחבת שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי. בשידור חי, כאן בכל חי.
עלייה דרמטית במספר המאומתים בציבור החרדי.
משרד הבריאות מזהירים משאננות ובטריים מקטסטרופה.
דיווחים מאוד קשים ומדאיגים, כולנו חייבים להתעורר.
הרבנים קוראים להקפיד על כל כללי הזהירות.
יחד נזעק את הזעקה לבורא עולם שיחוס עלינו.
עולם התורה ומוסדות החינוך נערכים ללימוד במתכונת מיוחדת.
לשמור על הכללים בקפדנות.
גם במערכת הפוליטית מבינים שהקורונה לפני הכל.
פיקוד העורף ממשיך לסייע לרשויות המקומיות.
באירופה מודאגים ומסתגרים.
בארצות הברית מתמודדים עם עלייה בתמותה.
כאן בכל חי נמשיך לעדכן סביב השעון.
ועד כאן חדשות כל חי.
משבר הקורונה בישראל, גל פתוח בכל חי עם כל הדיווחים, העדכונים והוראות משרד הבריאות.
מתוך המאיר, ספר הזיכרון למשגיח הרב מאיר חדש, שהיום מלאו 32 שנים לפטירתו. לא צריך להתווכח עם יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות. בוויכוח איתם, הדברים היוצאים מפינו הם דברים היוצאים מן הפה. אבל כאשר אנו מדברים אל עצמנו, אלו הם דברים היוצאים מן הלב. הפסוק אומר, והיו הדברים האלה על לבביך, ולא על לב הזולת. לכן, טוב יותר שהם יבואו אלינו ויתרשמו מצורת החיים שלנו, ומן השיחות שלנו אל עצמנו, זה עדיף מכל סימפוזיון ומכל ויכוח. כי האדם צריך לדבר על ליבו, ולא על ליבו של השני. אם אלו שאינם שומרי מצוות יבואו אלינו והתרשמו מאורחות חיינו, או אז יתפתח הוויכוח הפורה בתוך עצמם. אבל כשאנחנו מתווכחים איתם, הרי הם מתגוננים כדי שלא יצטרכו לקבל את הנאמר על ידינו, על כן אין סיכוי לוויכוח שכזה. שונה הדבר כאשר הם מתווכחים עם עצמם, אז נפתח הלב וקיים סיכוי שהדברים שלהם עצמם יחדרו לתוכם. ויכוחים בינינו לבינם לא יתרמו רבות.
אחי, יש לך אש, אז דע לך שיש עולם בחוץ שמחכה להתחמם בה. אחי, יש לך אש, הגיע הזמן להשתמש, זה לא הזמן להתעקש. אחי, יש לך אש, לא אש שורפת ומחלה, אש לוחשת את סודה, כקרן שמש בכנפיה עם רפא. אחי, מה השעה? זה לא מוקדם, לא מאוחר, האם תיתן לי מזמנך? אחי, מה השעה? התשובה לא במחוגים, כשם שאהבה לא בגופים, מרחפת מעלינו כמו להקת שחפים. אחי, מה השעה? הרבה חיכיתי לבואך, אתה חיכית לתזוזה, שעתנו היפה נמצאת מעבר לפינה. מעבר לפינה. בוא איתי בוא אל הלילה האפל, יש אדם קם, יש אדם שנופל בתוך הערפל, בודדות הנשמות המחפשות לאן לשלוח התפילות. אחי, לאן אתה מגיע? מתי תבין שכבר הגעת? הרי הגעת ומצאת. אחי, לאן אתה מגיע? קח איתך מצד הדרך את היחף והצמא. אחי, לאן אתה מגיע? הרבה ידיים מושטות, יש מבקשות ומתעקשות, אבל יש רק יד אחת שהיא גם מלאה וגם פתוחה. אחי, יש לך שקל, זה לא השקל, זה היד, רצון לא להיות לבד. אחי, יש לך שקל, אם נתת בשמחה תגלה שהוא עדיין אצלך, תקפוץ ידך תפתח, הנה היא ריקה. אחי, יש לך שקל, השקל לא יציל אותי, הצדקה אולי תציל אותך, כך אמר לי האיש מחוץ למנהרה, מחוץ למנהרה. בוא איתי בוא אל הלילה האפל, יש אדם קם, יש אדם שנופל בתוך הערפל, בודדות הנשמות המחפשות לאן לשלוח התפילות. אחי, יש לך אש, אז דע לך שיש עולם בחוץ שמחכה להתחמם בה.
היי אחי, יש לך אש, אז דע לך שיש עולם בחוץ שמחכה להתחמם בה. אהרון רזל. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, כ"ט בטבת תשפ"א, 13 בינואר 2021, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות הבוקר, סקרי בחירות סותרים על היכולת של נתניהו להקים ממשלה אחרי הבחירות הרביעיות, המשך מבצע החיסונים וגם פטירתו של שלדון אדלסון, נדוון היהודי-אמריקני הגדול, אחד הגדולים בכל הזמנים. אבל אנחנו פותחים בשתי ידיעות מהלילה, מה שנקרא בזמן שישנתם, לוחמי משמר הגבול נטרלו מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחמים במערת המכפלה בחברון. הלוחמים ירו לעבר פלא גופו התחתון של המחבל, הוא נפצע באורח בינוני, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברוך השם, אין נפגעים בצד שלנו. ואתמול בערב סוכל פיגוע דקירה במחסום קלנדיה, שמצפון לירושלים, אחרי שמחבל ניסה לדקור מאבטח שמוצב במקום בעזרת כלי חד אבל נוטרל. המשטרה נמסר פלסטיני כבן 51, תושב שכם, ללא אישורי כניסה לישראל, הגיע למעבר הרגלי של מחסום קלנדיה, שבו פועלים לוחמי משמר הגבול של משטרת ישראל. כאשר כוחות הביטחון מנעו ממנו כניסה, החשוד החל להתפרע, שלף מברג, וככל הנראה ניסה לדקור את אחד המאבטחים עם המברג, הוא נעצר והוא עבר לחקירה בכוחות הביטחון. נסיבות האירוע בבדיקה, אין נפגעים באירוע. ולפני כחודש, באותו מעבר, התרחש אירוע דומה שבמהלכו ניסה מחבל לפגוע במאבטחים שמוצבים במקום, הוא נורא ונוטרל בידי אנשי כוחות הביטחון. ועוד ידיעה מהלילה, כלי תקשורת בסוריה דיווחו על תקיפה אווירית ישראלית במחוז דיר אזור. הערוץ הלבנוני אל-מיידן, שמזוהה עם החיזבאללה, דיווח על פיצוצים שנשמעו בגבול סוריה-עיראק כתוצאה מתקיפות אוויריות בשטח סוריה. המרכז הסורי לזכויות אדם דיווח כי התקיפה כוונה נגד אתרים צבאיים ששייכים למיליציות הפרו-איראניות. עוד נמסר כי לפחות 5 חיילים סורים ו-11 לוחמים זרים נהרגו בתקיפות. לפני שבוע דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של סוריה שמערכות ההגנה האוויריות הופעלו בדרום דמשק נגד מטרה עוינת ועדי הפיצוצים נשמעו באזור. לפי דיווחים נוספים היו תקיפות גם נגד יעדים בגולן הסורי, וכאמור הלילה ישראל תקפה לפי הסורים סמוך לגבול עיראק וסוריה. טוב, עכשיו ליתר העניינים, הבחירות המתקרבות כבר פחות מ-70 יום, ויושב ראש מפלגת העבודה, אמיר פרץ, הודיע הלילה שהוא לא התמודד בבחירות לכנסת, הוא גם שר הכלכלה, אמיר פרץ, למקרה שלא לא זכרתם, בהודעה שהוא הוציא ממש הבוקר, הוא אמר, לא אחה, אין בכנסת הקרובה, המשיך לפעול למען הציבור הישראלי, מתוך אהבת אדם ואמונה גדולה, בצורך לקרב בין כל חלקי העם, בשעה שהקרע הפנימי מאיים למוטט את היסודות שעליהם בנויה החברה הישראלית. בשבוע שעבר מסרה מפלגת העבודה שהתקיימו פריימריז לראשותה, ומחר אמור להתקיים דיון בבגץ בערער שהגיש אמיר פרץ במוסדות המפלגה על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע שיש לקיים פריימריז. לאחרונה הודיע אמיר פרץ שהוא יפרוש מהנהגת העבודה, אבל תחילה הוא נמנע מלומר אם יפרוש מרשימתה לכנסת. בהודעה שלו הבוקר הוא מודיע שזהו, הוא פורש. וטוב, אחד האנשים הוותיקים ביותר בכנסת, בפוליטיקה, הולך הביתה. מי שממשיך להתמודד למרות הכל, הוא אחד האנשים החדשים בפוליטיקה, וקוראים לו בני גנץ, והוא ממשיך לנסות אולי בכל אופן, המיזם האחרון הוא ניסיון לאחד את השמאל סביבו, והנה דברים שכותב טל אור על היוזמה הזאת שקצת מביכה. נטוש, מבולבל, חיוור ועייף, ניצב בני גנץ אל מול המצלמות והתחנן השבוע לאזרחי ישראל שיתנו לו עוד צ'אנס לאכזב אותם. המחזה מעורר רחמים. מי שלפני פחות משנה הקריא מהפרומפטרים הנחשבים בתקשורת, עומד כעת בגפו מול שלושה כתבים זוטרים, מסרב להפנים שהקריירה הפוליטית שלו נגמרה. מקומו בתאום הנשייה לצד בוז'י הרצוג ואבי גבאי. אגב, בוז'י הרצוג לפחות יושב ראש הסוכנות, אבל כן, הפרק הפוליטי פחות מרשים. תאונה היסטורית שרק בנס הפכה לטרגדיה אישית של בני גנץ, ולא לאסון לאומי רב נפגעים, אפילו אסתר סומסום פורט, מועמדת מספר 50 ברשימה, כבר מפחדת לעמוד לידו פן חלילה ריח הכישלון של גנץ ידבק בה. ובכל זאת, יש הרבה מה ללמוד מהסיפור של בני גנץ, כי הסיפור של בני גנץ הוא הסיפור של כולנו, של מדינה שלמה. אנחנו חיים, ברוך השם, בעשור הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל. חזקים, מסגשגים, דוגמה ומופת למדינות רבות שמנסות להבין את סוד הצלחתנו. עשור שבו הפכנו מסק החבטות של העולם למדינה מחוזרת שחותמת הסכמי סחר ושלום בקצב מסחרר. המדינה הראשונה בעולם שתנצח בעזרת השם את הקורונה ותחזור לשפיות. בעוד שלושה חודשים נשב כולנו עם המשפחה המורחבת ונקרא מהאגדה בעת שמדינות העולם ייכנסו לסגר הרביעי והחמישי כדי להוריד במשהו מהעומס של בתי החולים שקרסו כבר מזמן. ובדיוק כמו בני גנץ, גרסת ינואר 2020, נדמה שרבים מאיתנו התבלבלו להאמין שאנחנו באמת מעצמה עולמית שלעולם חוסן, שהחרמות והריחוק והעוינות שזכינו להם הם נחלת העבר שלא יחזור. אבל שימו את לפיד בראש, צרפו אליו את גדעון וששה, ותטבלו במעט ליברמן, חולדאי ובנט, ותראו איך עוד לפני שתספיקו לתפוס את הראש ולצעוק, אלוקים אדירים, מה עשינו, תהפוך מדינת ישראל כולה לבני גנץ. העולם אוהב סיפורי הצלחה ומתרחק מכישלונות, ובמזרח התיכון מדובר בעניין של חיים ומוות, של שלום מול מלחמה, של להיות או לחדול. מי שיספר לכם שבנימין נתניהו רק עושה את העבודה שלו, צודק. גם מסי ורונלדו רק עושים את העבודה שלהם בכדורגל, ולמען האמת, גם בני גנץ רק עשה את העבודה שלו. יש אנשים שכאשר הם עושים את העבודה שלהם, הם הופכים את הקבוצה שלהם לטובה בעולם, לסיפור הצלחה, למקור השראה, ויש כאלו שמובילים אותה להתרסקות מפוארת. בעוד חודשיים בני גנץ יהפוך להיות זיכרון עמום, אם יש משהו אחד שצריך ללמוד מהקריירה הטרגית שלו, המשהו הזה יהיה, תנו לבנימין נתניהו להמשיך לעשות את העבודה שלו. טל אור על בני גנץ שמנסה בכל זאת להתמודד. עכשיו 7:20, הפסקת פרסומות, אחריה התוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית, לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל, אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אל תענו להודעות בזמן הנהיגה ואל תסתכלו בנייד כשאתם חוצים את הכביש. זכרו, אם זה דחוף, מתקשרים. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
היום עם ישראל כולו מצטרף מהבתים והמרפסות לעצרת תפילה, זעקה והתעוררות בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור, ראשי ישיבות והאדמורים שליטה, באמירת פרקי תהילים, פיתום הקטורת, תפילת מנחה עם יום כיפור קטן וקבלת עול מלכות שמיים המונית מרחבת שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי. יחד נזעק לבורא עולם שיחוס וירחם על חולי עמו ישראל ולהסרת חרון אף מעם ישראל.
כל כלל ישראל מתאחד בתפילה לרבינו של אלוהים, רפואנו השם אלי רופא.
היום באחד בצהריים, מעמד התפילה העולמי בשידור חי כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום וערב חודש טוב, מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך וערב ראש חודש שבת, שכידוע ראשי תיבות שלו זה שפע בשורות טובות. אפשר גם להגיד שנתבשר בשורות טובות, אבל שנתבשר זה קצת יותר ארוך משפע מיידי. בכל מקרה שתי האופציות לבחירת המאזין והחפץ בברכה.
אמן.
בשורות טובות שמיטיבות עם הלב, מיטיבות עם הבריות. אצל רבי נחמן מברסלב יש קובץ סיפורים שנקרא סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. על הסיפורים הללו הוא אמר שהם יכולים לעורר אדם משינה של 70 שנה. שינה של 70 שנה במשמעות הסימבולית זה כמו מחזור חיים שלם שבן אדם לא ער לברכה המיוחדת שהוא קיבל לחייו. ועל הסדר שלי הגעתי באיזשהו סדר שיש לי בספר הזה, אז הגעתי למעשה הרביעי שנקרא ממלך שגזר שמד. שזה סיפור כולו על ניסיון להשיג שליטה. ידעת שיש תופעה כזו בעולם שנקראת שתלטנות?
כן, אני... כן. נתקלתי.
אחת ההגדרות לשתלטנות זה שאתה מנסה להשיג שליטה איפה שאתה לא יכול לקחת שליטה. גם אומרים שההבדל בין שתלטנות לשליטה, שליטה זה יכול להיות שליטה עצמית, שזה הדבר הכי נעלה והכי יפה שיש לבן אדם. השתלטנות זה מקום שבו אתה כופה דעתך על הבריות, איפה שבאמת אי אפשר לעשות את זה. והסיפור שם מספר על שושלת של מלאכים שמנסה להפעיל שתלטנות על הבריות. אני לא אזכיר את הסיפור, אני רק אומר שזה הכותרת של העניין שם, השתלטנות הזאת. ומי שרוצה באמת להינצל מהשתלטנות, אז הדרך היא להפעיל שליטה פנימית, איפוק פנימי. ואיך נקשר את האיפוק לחיסונים, צריך לדבר מענייני דיומה. אז על המילים שיוסף הצדיק אומר, ולא יכול יוסף להתאפק, שהכתוב אומר על יוסף, אז אונקלוס מתרגם את זה, להתאפק, להתחסן.
כן.
ככה זה מוזכר בכמה היבטים. אז אונקלוס אומר שלהתאפק זה להתחסן. ובן אומר שלהתאפק זה להתחזק. אז שני הדברים הללו אפשר לומר שזה החיסון נפלא שחוץ מאשר החיסון הפיזי שבן אדם זוכה להיות באיפוק בקטע הזה של שליטה עצמית. ראיתי אצל הרב בידרמן שהוא אומר בשם רב ארון מבלז שבשם רב אורי מסטרליסק אומר כשמי שמונע את עצמו מדיבור אשר עומד על שפתיו לאומרו דיבור שאינו ראוי, אתה יודע שזה הפיתוי הכי גדול, שיש לך דיבור שאתה יודע שברגע שתשמיע אותו, או שכל הנוכחים ידעו מצחוק על הרצפה, השתמשת פעם בהברכה הזו, שאתה יודע שיש לך בדיחה טובה, ולא יהיה אדם אחד בסביבה. כן. אז שיתכן שהבדיחה הזו לא לגמרי ראויה מצד אולי, נקיות הדיבור או פגיעה במישהו אחר. זאת אומרת, עולם שלך אומר שהבדיחה זה משהו, אבל אתה יודע שהאפקט יהיה מדהים, או שיש איזו פעילות עסיסית שמתחילה במילים, שמעת? ו... אז שמה, בהתאפקות הזאת, אומר רב אורי מסטרליסק, שזה שווה כמו פעידה לתעניות, 84 תעניות. אבל זה היה אומר ברון מבלז, ואני אומר, נוח הוא נוח הוא נוח, הכוונה היא עוד הרבה 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 מעבר לזה, שבן אדם מתאפק ממה שלא ראוי שכבר עומד על שפתיו. זה גם הסביר לי שיש מובאה באיגרת הגר"א ששמעתי לא פעם מאבא שלי היקר, שהגר"א אומר שם שבכל רגע והרגע שאדם חוסם את פיו זוכה לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. אז קצת היה קשה לי עם הדיבור, עם האמירה הזו, מה, להימנע משיחת חברים מקרבת, אבל עכשיו, לאור הביאור החדש, זה להימנע מדיבור שאינו מתאים. וכשבן אדם יש לו את האיפוק הזה, את החיסון הזה, את ההתחזקות הזאת, אז יש לו גם את הכוח לתת את הדיבור המתאים. ופה אני אספר לך סיפור שאיתו נחתום את הדברים. אי אפשר לדעת מה יהיה אורך הסיפור, אבל זה כמו עידוד למאזין, שזה הסיפור שממנו אנחנו...
הסיפור האחרון, זה...
כן. כן, הסיפור האחרון. כי גם התחלנו את ההתוועדות על אותו מלך, סיפור שרבי נחמן מעשה ממלך שגזר שמד. אז עוד מעט זה התקשר לזה. אז מסתבר שהיה איזשהו צדיק בדרות עברו, או ליתר דיוק, כפרי, רציתי להגיד כפרי ויצא לי המילה צדיק, שהוא לא הבין במחלוקות,
כן.
הוא לא הבין במחלוקות שבין צדיקים. ושניים מהצדיקים המפורסמים שבאותו דור, שהשם שלהם שמור במערכת, שלא דיברו ביניהם באותה תקופה, הזדמנו לאותה עיר, והיהודי הזה שלגמרי לא הבין במחלוקות שבין צדיקים, הזמין את האחד להיות צנדק ואת השני להיות מועל. ולכל אחד מהם הוא אמר שהוא יאסף אותו בבוקר מהאכסניה שלו בעגלה של הכפרי. והוא אוסף את צדיק א', ואחרי זה מגיע לחסניה של צדיק ב', והם יושבים שם גב אל גב, זה היה כמו מסעיות של פעם, שיש שם מושבים כאלה של גב אל גב, וכל אחד יושב בשתיקתו, והכל בגלל אותו כפרי שלא הבין במחלוקות של בין צדיקים, וצריך לחזור את זה מפעם לפעם בסיפור, כי זה עיקר העניין, הזכות של הכפרי הזה. ואז צדיק א' אומר לצדיק ב', כן, זה היה כנראה רבי מאיר מפרמישלן, אתה רואה, התפתחנו מהר מהשם שמור במערכת, אז הוא אומר לו, הוא התחיל לספר לו שפעם אצל האנוסים בספרד, היה יהודי שכל ימיו חי כאנוס, והגיע זמנו להיפטר מן העולם, ושהוא גסס, אז בני המשפחה לא הייתה להם ברירה, אלא להזמין כומר, כי אצל הנוצרים מזמינים כומר להתוודות עם הנפטר, ואם הם לא היו עושים את זה, אז היו כל השכונה ידעו שהוא גוסס, ואם הם לא היו מזמינים כומר, מיד היו חושדים בהם שהם אנוסים. וכשהגיע הכומר, אמר לעצמו אותו יהודי אנוס, כל חיי חייתי בשקר, ועכשיו שזה הדקות האחרונות, להיותי כאן בעולם, אני לא אמשיך בשקר, אמר, יהיה מה שיהיה, לא מעניין אותי, אני לא משתף פעולה עם הכומר, לא מסובב לו את הפנים, לא רואה אותו, לא מדבר איתו. והכומר, שגם הוא היה אנוס, חשד שאותו, שאותו גוסס שלא משתף איתו פעולה, אולי הוא יהודי. אז הוא אמר, אני אגיד את המילים בלטינית, שאף אחד לא מבין, ובתוכם אני אשתיל את אשתול את המילים שמה ישראל, ואם הוא יגיב, אני יודע שיהודי. הכומר אומר את מילותיו, ובאמצע אומר שמה ישראל, והיהודי הגוסס ממשיך ואומר, השם אלוקינו, השם אחד. אז אומר לו הכומר, אם אתה מסתבר שאתה ואני עובדים את אותו אלוקים, אז מדוע שלא תסתובב אליי ונעשה את זה ביחד? ואז הם מסתובבים אחד אל השני, והדקות האחרונות של, של אותו יהודי היה בעבודת השם ובבידוי, כדרך ישראל סבא, ואז פונה צדיק א' אל צדיק ב' ואומר לו, מסתבר שגם אתה ואני עובדים את אותו אלוקים, אז מדוע שלא תסתובב אליי ונעשה את זה ביחד, והם הסתובבו איש אל רעהו וישבו באהבה גדולה, והלכו אל הברית חבוקים איש בזרועות רעהו, הכל בזכות אותו יהודי שלא הכיר במחלוקות של בין צדיקים. אז אפשר לומר שאם נדע להתאפק מהדיבור הלא ראוי, זה ישחרר לנו את הדיבור המקרב, את הדיבור הראוי, את הדיבור שמרבה אהבה ואחווה בעת המתאימה. כשאתה נמנע ממה שלא ראוי, זה נותן לך את מלוא הכוח והעוצמה לעשות את מה שראוי, כי אחרת כל העניינים משתבשים, אז חלק מהבשורות טובות לחודש שבט, זה לדעת לשחרר את הדיבור הראוי, המקרב, המשמח, ובשביל זה שמים מולך מיקרופון כל בוקר.
בשביל שאני אשתוק בדברים, ברגעים הנכונים, אתה אומר.
ואז ממילא תדע לומר את הדברים הכי ראויים, לחיים לחיים.
לחיים לחיים, והנה, כמחווה למה ששמעת כל הזמן מאבא שלך, מהגאון מווילנה, הנה השיר המפורסם, אתה מכיר אותו, נכון? על כל רגע ורגע, שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין כל...
את השיר לא התארתי, אבל אני חושב שעצם זה שיכולתי לומר את הציטוט בעל פה, זה מזכה אותי שתשמיע עבורי את הניגון עכשיו, את השיר.
וואו.
מי מבצע?
ואני חשבתי שאתה אומר אותו בעל פה בגלל השיר, אז זה יפה. מבצע זמר בשם מרדכי בן דוד. בסדר? אז הנה, תקשיב, זה גם שיר יפה וקצבי ועיבוד של מונה רוזנבלום וקולות ועניינים. אז הנה זה מגיע לחיים לחיים, להתראות.
לחיים לחיים, חודש טוב.
שיודם חויסים סביב זויכה בשבילוי להיר הגון זיה
על כל רגע, בו רגע שיות דם חוי שם פיו זכה בשבילו ליוירה הכהנוז זכה בשבילו לאוי שאין כל המלך ובריאו שאין כל המלך ובריאו יכוי לשאר זכה בשבילו לאוי שאין כל המלך ובריאו שאין כל המלך ובריאו יכוי למשאר יכוי למשאר שיות דם חוי סיים פיר זוי חב שבילוי לירי הגבונו זיה על כל רגע או רגע שיות דם חוי סיים פיר זוי חב שבילוי לירי הגבונו זוי חב שבילוי לאוי שאין כל מלך ובריאו שאין כל מלך ובריאו יכוי לי לשאר זוי חב שבילוי לאוי שאין כל מלך ובריאו שאין כל מלך ובריאו יכוי לי שיות דם חוי סם פיו זכה בשבילוי ליויר הגון זיה כל רגע ורגע שיות דם חוי סם פיו זכה בשבילוי ליויר הגון זכה בשבילוי לאוי שאין כל מלך ובריאו אין כל מלך ובריאו יכוי לבני שאל זכה בשבילוי לאוי שאין כל מלך ובריאו אין כל מלך ובריאו יכוי לבני
מרדכי בן דוד. אנחנו יוצאים עכשיו 7:38 להפסקת פרסומות אחרי האחות במחלקת קורונה מספרת על חוויותיה מהימים האחרונים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידי אמיר. את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית,
רואים בעין מקצועית. אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03
1-800-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
שלום דוקטור, כבר אמצע הלילה ולמיכל יש חום גבוה.
בלי לחץ, שולח לכם הפנייה למוקד רפואה דחופה. תרגישו טוב.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממבצעי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-5-09-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
שלך רפואה של אמא לכל ימיך.
היום באחד בצהריים עם ישראל כולו מצטרף מהבתים והמרפסות לעצרת תפילה, זעקה והתעוררות באמירת פרקי תהילים, פיתום הקטורת, תפילת מנחה עם יום כיפור קטן וקבלת עול מלכות שמיים המונית מרחבת שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, בשידור חי כאן בכל חי. עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
ב-7:42 עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. את הדברים הקשים האלה, קשים מאוד, מפרסמת הלילה נעמה טוכפלד, תמונה של אחות בסרבל, צוות רפואי של בית חולים עם כל הבגדים הלבנים והמיגון, והיא כותבת כך, תכירו, זאת אוסנת, היא בדודה שלי, משני הצדדים, היא נשואה בת 36, והיא הבן אדם עם הלב הכי טהור שאני מכירה, באמת. היא מסוג האנשים שיראו הומלס, יחזרו לשם עם הרק וסמיכה. חתול פצוע על הכביש, יעצרו את כל התנועה ויפנו אותו. הלב שלה רגיש להכל ולכולם. בכל גיוס צדקה שאני עושה, היא בין הראשונים לתרום, ולא בגלל שהיא עשירה. ולמה היא לא עשירה? כי אוסנת, בת דודתי, היא אחות. היא בעיקרון אחות במחלקה הפנימית, זה המקום הכי מייאש וסיזיפי, למי שעוסק בתחום הבריאות, וראיתי את זה מקרוב, כי לשם מגיעים כל התשושים, הקשישים, החולים הלא פוטוגנים, ושם היא נותנת את הנשמה, כל יום, כל יום. פעם היא אמרה לי, אני משתדלת לחייך ולחשוב, שגם אם הקשיש שסבל והושפז במחלקה נפטר, לפחות, לפחות הפנים שהוא ראה בסוף, הן פנים מחייכות. אז לא משנה כמה אני לחוצה, אני אתן כוס תה חם ואקשיב לו, כי זה כבוד האדם וצלם אלוקים שבו, כזאתי. וכותבת נעמה טוכפלד, חשוב לי לציין את זה ותכף תבינו למה. לפני יומיים שלחתי לה איזו שאלה בוואטסאפ, לא קשור לכלום, ורק לפי התשובה הבנתי שמשהו לא בסדר. מה קורה אוסי? שאלתי. והיא ענתה, אני בהתמוטטות, נפשית ופיזית. כי אוסנת גויסה למחלקת קורונה, והיא בין הלוחמים בחזית המחלה המתעתעת והזויה הזאת. תספרי לי, ביקשתי. והיא ענתה, אני אפסיק לבכות ואכתוב לך, אני גמורה. הייתי בהלם. והנה זה מה שהיא כתבה לי, ואני מבקשת שתקשיבו לזה טוב טוב, תשימו את כל ההדחקות וההגנות והתיאוריות הרועשות שלכם בצד, ופשוט תקשיבו למילים של אוסנת, בת דודתי, כי זה לא פחות מחיים ומוות. והנה הטקסט של האחות אוסנת. את יודעת, בהתחלה שכל הקורונה הזאת התחילה, בסביבות פסח בערך, נפתחה אצלנו בבית החולים מחלקת קורונה ראשונה. הכל היה עזוי ממש, אף אחד לא ידע איך מתנהלים, עוד לא היו אלפי נדבקים, וגם אנשים מאוד הקפידו על ההנחיות. אני זוכרת שאז התחילו בטפטופים כל הפוסטים של מיומנה של אחות קורונה וכאלה, כל מיני תמונות רצות ברשתות של סופרמן מצדיע לצוות רפואי. והאמת, חשבתי שזה מטופש, שזה קצת מוגזם, כי עובדתית, אנשים פחדו להגיע למיון, מחלקות הפנימיות, כן? מחלקה פנימית, בכל בתי החולים היו דלילות במאושפזים, וגם במחלקת קורונה אצלנו לא היה עומס אדיר. אחר כך ירד מספר המאושפזים וחזרנו להיות מחלקה פנימית, רק מה? מאז אנשים התחילו לזלזל. כל יום מגלים עוד ועוד מאושפזים חיוביים וההשלכות ממש קטסטרופליות. הצוות נדבק, יש פחות כוח אדם, עומס לא נורמלי, סיוט. בגל הנוכחי זאת הפעם השלישית שהמחלקה הופכת למחלקת קורונה. עכשיו, עזבי את הטלטלות שזה גורם לך וכל השינויים האלה מבחינת העבודה, מפרידים צוותים, מערבבים, מגייסים מפה ושם וכל הבלגן המשתמע מכך, זה הגל הכי מחריד מאז תחילת הקורונה. כל יום שאני נכנסת למשמרת אני צריכה להכין את עצמי נפשית. את לא יודעת איך המשמרת תתחיל ואיך היא תסתיים, מי יחיה ומי ימות כפשוטו. מספר המאושפזים הוא מטורף, אנשים מאושפזים במסדרון, וזה כבר לא רק קשישים אלא גם צעירים. רק אתמול קיבלתי מטופל עצמאי וצלול שבא להשגחה בגלל קוצר נשימה בעקבות הקורונה, והיום כבר ביצענו עליו החייאה, הנשמה, החייאה שנייה, עד שהוא נפטר. אני אומרת לעצמי, להזזל, הבן אדם דיבר איתי אתמול, נכנס על שתי רגליים, ובסוף נפטר בלי משפחה לידו, בלי שהספיק להיפרד, ככה, בום, נפטר. אני באמת מרגישה, כותבת האחות הלילה, שרק מי ששם איתי בפנים יבין על מה מדובר. וכשאני אומרת בפנים, אני מתכוונת לעולם אחר ממש. לתוך המחלקה שמסוגרת, וכל דלת פנימה או החוצה היא דלת כפולה, שכדי להכניס, להיכנס פנימה, אתה מוריד מעליך את הכל הכל ומתמגן מהזוועה הזאת, ונכנס לעולם אחר. בהן צדק, זה עולם אחר. כשאני בפנים, מבחינתי אין בחוץ, אין, הוא לא קיים. מרוב עומס של מאושפזים, אני לא יודעת למי לגשת קודם. הסטנדרטים שלי ירדו פלאים. עכשיו, מבחינתי, מה שחשוב זה שהחמצן שלהם יהיה תקין, שיקבלו תרופות ושיוכלו. כל השאר מצידי יורד לסוף סדר העדיפויות. מישהו מבקש ממני כוס תה ואני עונה אחר כך, ויוצאת מהחדר מהר כי יש קריאה מהחמה לגשת למטופל אחר שמוריד חמצן. כוס תה חמה מול סכנת חיים. אם בזמנים אחרים נתתי טיפול ומכל הלב, היום אני עסוקה בהישרדות. תקשיבי, היא כותבת לבת דודתה, אני אחות פנימית, החייאות אצלנו זה דבר שבשגרה. אבל עכשיו בקורונה, כל משמרת יש החייאה, כל משמרת. מטופל יכול להיות סבבה לגמרי, ותוך שעות להתדרדר נשימתית עד כדי הנשמה. וכשמגיעים להנשמה, אז יודעים שהסיכויים לצאת מזה שואפים לאפס. אנחנו נכנסים פנימה ולא יודעים מתי נצא. 5 שעות רצוף, 6 שעות, עם כל המיגון, אין שירותים, אין לשתות. עשית עכשיו החייאה ואת כולך מתנשפת ומזיעה וצמאה, אין מה לעשות, תמשיכי לעבוד. זה חיים של אנשים שתלויים פה מנגד. אחד המטופלים, לא מזמן, איש ממוצא רוסי, שאל אותי מה זאת כל תרופה כשהגשתי לו את כוסית התרופות. הסברתי לו על כל דבר והוא משום מה לא התרצה והתחיל להקשות לי קושיות. הרופא עבר בסביבה, אז גייסתי אותו כדי שישכנע את המטופל לקחת את התרופות. לקראת סיום המשמרת הוא התעצבן עליי שלא באתי לבדוק שהוא בסדר ומה איתו. הסברתי לו שהייתי עסוקה עם מטופלים קשים, ואז הוא אמר לי משהו ששבר לי את הלב. בעברית שבורה כזאת הוא הסביר לי שכואב לו בלב ובראש. הבנתי שהוא בעצם מסביר לי שעצוב לו. הוא אמר לי, אני לא רואה אנשים, אני רואה רק את העיניים שלך, אני אפילו לא יודע איך את נראית. אז שמתי לו כיסא מול הישנב של הצוות כדי שיראה פרצופים בלי כל המיגון הארור הזה. הוא סיפר לי שהוא אומן, הוא פסל, ושיש לו יצירות במוזיאון. הוא כל כך היה חסר את התקשורת הבין אישית הנורמלית של היום-יום, וזו סתם דוגמה קטנה למה שהמטופלים חווים. פשוט יושבים מאושפזים במשך מי יודע כמה זמן בוהים בקיר. אין מי שיבוא לבקר כי אסור, כל מה שהם רואים זה אנשים בסרבלים לבנים, ובכלל, לא התחלתי לדבר על האנשים האלה שמאבדים את זה. שהופכים למבולבלים, שולפים את האירועים, את הזונדות, צועקים, ועוד דברים שמפאת כבודם אני לא מספרת לך. ואנחנו, הצוות הרפואי, עומדים ממש חסרי עונים. אני לא מרגישה שאני מטפלת, אני מרגישה שאני שורדת את המשמרת שלי כדי לתת טיפול בסיסי. ואז אני יוצאת החוצה בחזרה לעולם, ומה אני מגלה? שאנשים כותבים ברשתות החברתיות שזה סתם שקר, שבתי החולים מנפחים את מספרי המאושפזים, שבתי החולים מתוגמלים כלכלית על כל חולי קורונה, שמפחידים אותנו בכוונה כדי לשלוט בנו, ועוד כל מיני קונספירציות שאין לי סבלנות אליהם. כל אחד נהיה לי מדען. לפעמים בא לי להגיב להם, בואו חמודים לסיור במחלקה, בואו תראו אם אנחנו מנפחים או שזאת המציאות. בואו תראו בעיניים שלכם אם זה עוד שפעת רגילה או מחלה ארמומית וזדונית שאין לדעת מתי תכריע ואת מי. בואו, ואז נדבר. אני חוזרת שבורה הביתה. פיזית זה ברור, אבל הדבר הוא בעיקר נפשית. לא ללכת לשירותים במשך שעות כבר התרגלנו, אבל מי מתרגל לעטוף עוד מטופל ועוד מטופל ועוד מטופל, ולעטוף הכוונה לעטוף גופה של עוד אדם שנפטר מקורונה, ולא בסדין אלא בסקית כפולה של זקה כדי למנוע הדבקה משנית. זה נורא כמו שזה נשמע ויותר, כותבת נעמה תוכפל שמביאה את העדות הזאת של בת דודתה אוסנת. היה לי מטופל צעיר, בן 57 או משהו כזה, עצמאי, גבר גבר, ג'ינס, טי-שרט, הייתי בטוחה שעוד כמה ימים הוא משתחרר. במשמרת שישי בערב הוא הידרדר נשימתית. לא רצינו להנשים אותו כי אנחנו יודעים מה הסיכויים. אז חיברנו אותו למכשיר חמצן מיוחד, גם שינינו לו תנוחה שיהיה לו קל יותר. עכשיו דמייני את הסיטואציה הבאה, חבורה של רופאים, מרדים ואחיות, כולם עם סרבלים, רואים רק עיניים, כולם עומדים סביבך, מחברים אותך לדברים, מסתכלים על המסך ומתפללים שרמת החמצן תעלה. העיניים מתחננות, הרופא מעודד אותו להמשיך להילחם ושהשעות הבאות יהיו קשות, אבל אחר כך השיא יהיה מאחוריו ובעזרת השם ישתפר. אני בחיים לא אשכח את המבט שלו. הוא היה מבועת, היה לו פחד מוות בעיניים, נקודה. לפרק זמן הוא השתפר מעט. מדי פעם נכנסתי לחדר ובדקתי שהוא בסדר. עשיתי לו סימנים עם הידיים שהכל בסדר, הוא משתפר. ניסיתי לעודד, אמרתי לו באוזן שהוא מצוין ושימשיך כך. הלב שלי לא נתן לי לצאת משם. כבר באותו לילה הוא ירד לטיפול נמרץ, המערכות שלו קרסו בזו אחר זו, וכעבור כמה ימים הוא נפטר. זה ריסק אותי ברמות. התקשרתי לאשתו אחרי השבעה, כי היה לי חשוב שתדע שבאותו יום שישי, ליל שבת, לפני שירד לטיפול נמרץ, הוא היה מוקף בצוות שממש דאג לו וסעד אותו. בכינו יחד, אני ואשתו. הבטחתי לעצמי שעשה משהו לעילוי נשמתו, אבל טרם ביצעתי, למי יש זמן. אני מגיעה הביתה, ישנה 4 שעות חטופות, ושוב חוזרת למחלקה לעוד יום של קרב מול אויב בלתי נראה. מדיבור עם הצוות, אנשים מרגישים שהם יוצאים מאזור מלחמה, ורק מי שהיה בפנים יבין. כולם, ללא יוצא מן הכלל, מאשימים את עצמם שלא עשו מספיק, הרופאים. ואז את שומעת אנשים שמאשימים אותנו, הצוותים הרפואיים, בקונספירציות וברדיפת בצע. את יודעת שיש משפחות שבין המשפחה שלהם מושפז אצלנו במחלקת קורונה ודורשים הוכחות ממני שהוא אכן חיובי? אז וי שאין לי זמן להתעסק עם זה כי ההוא צועק מכאבים וההוא מוריד סיטורציה והוא מנסה לקפוץ מהמיטה כי הוא דמנטי ואין לו מושג מה הוא עושה והוא צריך סקשן לפני שיחנק לי מההפרשות של עצמו. ולכי תשכנעי את אותם אנשים שאין לנו כל סיבה עלי אדמות להכניס אדם שלילי למחלקה שכולם חיוביים בה. אין לי כוח יותר, אין לי. וגם לקשישים שביניהם לא מגיע למות כשמישהו מחזיק להם את היד, ככה למות בעולב מול הקיר בלי לראות משפחה לצידם. אני כל יום יוצאת מהמחלקה בוכה. לפעמים אנחנו תולים תמונות שהמשפחה שולחת מול המטופל כדי שזה יעשה לו טוב. ואני באמת שואלת את עצמי, כותבת האחות אוסנת לבת דודתה, נעמה תוכפלד, האם כל המזלזלים היו מוכנים להקריב את ההורים שלהם ואת העיקרים שלהם שיוגלו לאיזה מחלקה סיוטית שבה יושפזו בבדידות ואולי שם יסיימו את חייהם חס ושלום בלי שמישהו יחזיק להם את היד? אני אפילו לא רוצה לשמוע את התשובה. אלה הדברים המאוד קשים, אבל נראה לי שיש צורך, יש עניין לציבור להיזהר, להישמר, להקפיד יותר וגם להתפלל. יום כיפור קטן הערב אחרי צהריים, תפילות, זמן מסוגל לתפילות, ערב ראש חודש, ובאמת נתפלל לבשורות טובות, לישועות ולנחמות. עד כאן התעוררות שלנו להבוקר. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
חזקים, מחוברים, משדרים.